אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
מאזינות יקרות, ברוכות הבאות לעוד תוכנית של לינה פאוז. מה שלומכן היום? אז כמה פעמים ביום אתן ככה אומרות לעצמכן, אני צריכה, אוקיי, אני צריכה, זה כזה עם סימן קריאה. אני צריכה לאכול פחות, אני צריכה לעשות יותר ספורט, אני צריכה לקבוע כבר את התור הזה לרופא, אני צריכה להשקיע יותר בזוגיות, אני צריכה. וכמה פעמים ביום אתן אומרות לעצמכן, מותר לי להתפנק, מותר לי לנוח, מותר לי להתענג. נקודה למחשבה. אבל זה לא רק נקודה למחשבה, כי היום אנחנו נפגוש אישה שלמרות היותה קופירייטרית במקצוע, ואולי גם בזכות העובדה הזו, היא גם עוסקת בתחום מאוד מאוד לא סטנדרטי. היא מלמדת בעלי ובעלות עסקים לומר לעצמם, מותר לי. הרבה 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 יותר. ככה בכללי. וגם כחלק, ממש כחלק מאסטרטגיה עסקית. אוקיי? אז העקרונות של הגישה הזאת שלה כל כך בעיניי מתאימים לנשים שחצו את ה-40, שהחלטתי להזמין את אלינה מירקין היום, כדי שתלמד אותנו גם את המותר לי. למי שטרם מכירה אותי, שמי לינה מרים שלו. אני עוסקת בבריאות והגשמה של נשים באמצע החיים. אני עוזרת לנשים אחרי 40 להבין את מה שעובר עליהן, למצוא שקט ואיזון בתוך הכאוס, ולהתחבר מחדש לתשוקה. בהכשרתי אני רפלקסולוגית בחירה, עובדת סוציאלית, הילרית ומרפאה בכל, מטפלת בקליניקה מקסימה בחדרה וגם אונליין. ועל תוכנית לינה פאוז, מי שטרם מכירה, אני אספר שזו תוכנית שנועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה ולהתפתחות. וכל שאלה או התייעצות שיש לכן בעקבות התוכנית או לגבי האתגר הפרטי שלכן, אתן מוזמנות לכתוב לי בוואטסאפ 054-300-3324.
עכשיו בשידור חי, לינה פאוז, בהגשת לינה מרים שלו.
אוקיי, אז לפני שככה נשוחח עם אלינה, אני רוצה להציג אותה, קודם כל. לא עשינו את זה עדיין. אז אלינה מירקין היא קופירייטרית ומטפלת בכאבי הגשמה. מקצוע שכזה. מנחה תהליכי ביטוי וסדנאות כתיבה, מחברת הספרים מותר לי, עצמאים יוצאים לדרך חדשה. לארץ חדשה. ספר מומלץ ביותר, מניסיון. קיבלתי אחד מתנה, אז אני יודעת וקראתי, ושווה. והישארי בי, מסעה של אישה שלא ילדה ילדים. אז כבר מתוך הכותרת הזאת, אפשר מאוד להסתקרן, נכון? איך אומרים? להסתקרן?
כן.
להיות סקרנית לגבייך. אז אני רוצה לשאול אותך, לבקש ממך יותר נכון, שתספרי קצת כזה על איך הגעת להיות קופירייטרית, איך הגעת לטפל בכאבי הגשמה, איך הגעת לכל הדברים האלה.
קודם כל, תודה לך, לינה יקרה. איזה כיף להיענות להזמנה הנדיבה הזאת. ואני גם אגיד שאני מעריצה של התוכנית. בשבילי זה התוכנית של של הזמן פנאי, שאני ככה עם עצמי, עם האוזניות, עושה איזה בישול ושמה איזה תוכנית. ממש אוהבת.
איזה כיף.
לשאלה שלך, איך הגעתי? אז אני חושבת שזה מתחיל מאיך שהגעתי לפלנטה. הגעתי כזאת, כנראה שכישרון הכתיבה הראה את עצמו די מהר. אני ניתן ככה, נעבור על זה יחסית בזריז, לא נלך את כל הדרך. אני קודם כל הייתי עולה חדשה מרוסיה, שאני עושה את תחקיף על העניין.
נכון.
ואני חושבת שמגיל מאוד מאוד קטן.
באיזה גיל עלית?
בגיל 4.5.
וואו.
כן. אבל זה כן היה ככה מאוד נקודה חזקה, אפילו טראומטית. המעבר הזה, הכלים שהיו, היו חסרים כמה כלים להסתגלות, לקליטה, להכנה. ואני זוכרת שבתור עולה חדשה, קטנה מאוד, צעירה מאוד, מאוד מאוד חיפשתי איך מדברים בגן, בבית ספר, איך מדברים, איך צריך לדבר כדי להיות בחבר'ה, ולהיות בעצם שייכת ואהובה. כן, זה מילים כן. של גדולים כבר של היום. אבל אז זה היה איך לדבר, מה צריך להגיד ואיך צריך להגיד כדי להיות בחבר'ה. זה מאוד עניין אותי. ככה שלאט לאט התחיל להתפתח לי כזה מנוע באוזן, איזה גוגל אוזן כזאת מיוחדת. והעניין של ביטוי שאצלי התחיל מסוג של פצע, כאב, סביב להיות עולה חדשה, להיות לא מובנת. לא יכולתי לבטא את עצמי, זאת לא הייתה השפה שלי. לשמחתי בגיל 4.5 לומדים את השפה ממש ממש מהר, כן. בצ'יק. אבל אני זוכרת שהתביישתי בהורים שלי שדיברו את הרוסית, והיא הייתה בשבילי, זה לא כמו היום שהרוסית היא מאוד פופולרית. בשנת 78 כשאנחנו עלינו, זה היה כזה זר מאוד.
כן.
והמורה באחת הכיתות שהייתי תלמידה חדשה, אמרה, תכירו זאת אלינה, היא תלמידה חדשה שהגיעה מסוריה, סליחה, מרוסיה, בלבלה. אמא שלי אריסטוקרטית שתהיה בריאה, היא כמעט התעלפה שאמרו על הבת שלה, הרוסיה האצילית, אמרו עליה סוריה. אז ככה זה התחיל, בוא נגיד. איך שזה המשיך, זה שאני עבדתי הרבה שנים באיזה חברה מובילה, היום היא אחת המובילות בארץ, זו חברת תדהר. ושם באמת עשיתי הרבה דברים שקשורים בקופירייטינג, רק לא ידעתי את זה. הם נהנו ואני נהניתי מהכישרון, וככה בעצם התגליתי בפני עצמי, ועשיתי כל מיני פליירים וברושורים, וכל מיני דיבור כזה, וכל מיני, אז היה לפני עידן האינטרנט, כן? לפני 200 שנה. וכשעזבתי, כי רציתי לצאת לדרכי,
כן.
אני זוכרת שהלכתי לפגישה הראשונה, ולא ידעתי מה להגיד, מה אני יודעת לעשות, אבל הייתי מאוד מאוד נלהבת להציג את מה שאני יכולה ויודעת, והפגישה הזו, הם הכתירו אותי. הם היו חבר'ה כזה של בניית אתרים, הם הסתכלו על הברושורים, אמרו, רגע, אז מה את עשית? אז הסברתי. אז אמרו, את קופירייטרית. באותו יום רצתי לעשות לעצמי כרטיס ביקור, הם מבחינתי הכתירו אותי. וככה הדרך התחילה בשבילי, כי בעצם רוצה לספר כאן לכולן, שאני יצאתי לדרך ככה. זאת אומרת, בלי עכשיו ללמוד את זה בצורה רשמית, בלי לעשות, עשיתי קורס, אז היה מתי, היום זה מעוף. וזהו, ככה הדרך התחילה. זאת אומרת, אני התחלתי את העבודה, את העשייה, באמת עם המון לימוד עצמי, ונרשמתי לארגוני נטוורקינג וכאלה, וככה, ממש בלי שום הכנות מיוחדות.
הכנה מוקדמת, מה שנקרא.
זה כמו היה לקפוץ מצוק, בלי מצנח, ולקוות שיש בדרך למטה ילו. זה ככה.
ילו מכל הדברים.
סוג של, זה הבדיחה שאני מריצה. קודם כל, don't try this at home. זה מאוד אקסטרימי. לי זה מאוד התאים אז, בצורה הזאת. אני חושבת שהייתי בת 33, די גדולה.
כן, אבל עדיין.
אבל העצמאות הייתה לי חדשה מאוד, אני לא ידעתי, וגם לא הייתה לי שום דוגמה. מסביב.
כן, נפלטת משפחה סובייטית.
כן, וכולם מאמינים בעבודה קשה,
בדיוק,
פחות או יותר.
וסחירה, כמובן,
ברור,
ביטחון.
עדיף זה מקום עבודה אחד לכל החיים, לקבל את כל התנאים הסוציאליים.
ברור.
ולהגיד תודה. מה לגבי הגשמה? גלגול אחר. הבא בתור.
בדיוק, לא יכולתי לומר זאת יותר טוב. את יודעת, אני ככה אספר כאן, אל תגלו, אבל אני מכירה את אלינה, אני חושבת, כבר קרוב לעשור.
יש מצב שיותר?
יותר? לא, לא יותר.
יותר.
יש לי עסק בדיוק 10 שנים.
אז אוקיי.
אז
אוקיי.
משהו כזה.
כנראה עוד מגלגול קודם, אני סופרת לך.
יש מצב, כן. נכון, עוד הכרנו עוד לפני.
אז שהיינו אחיות.
בריקודים, נכון, בריקודים. נכון, אבל כאילו בתכלס, ומבחינתי, אלינה היא קוסמת של מילים. ממש. כאילו, אם הייתי צריכה רגע לשים עלייך את הכותרת הזאת, להכתיר אותך, אז מבחינתי, את קוסמת של מילים. יש לך איזה יכולת בלתי נדלת גם, זה לא משנה, זה לא נגמר אף פעם, זה לא שכאילו... אני פתאום קוראת איזה פוסט שלך, או, אז וואי, איזה הברקה הביאה, כאילו איך היא... ואז זה לא חוזר על עצמו פעם הבאה, זה כאילו, יש עוד, זה כזה...
אז לא גזלית.
עוד צער, ממש.
תודה.
ואני באמת הכרתי אותך בגלגול, שבו את היית נטו קופירייטרית, והיה לך כזה גם לוגו עם לחמנייה כזאת, עם בגט, שיצא ישר מהתנור.
קופירייטינג טרי.
קופירייטינג טרי.
עם בגט. קמח לבן זה היה אבוי.
בדיוק. אז כנראה בגלל זה שנית את מה שאת עושה, בגלל הקמח הלבן?
בגלל הקמח, הכל התחיל בגלל. יודעת שפעם אחת מישהי הביאה לי בגט, כי היא כזה אהבה את הלוגו הזה.
אז אני מבחינתי כאילו הסתכלתי עליך כזה, וואי, אישה הזאת, איך היא כאילו מדברת, וזה, ועושה, ובכל מקום, ואיך היא איזה, כאילו באמת נורא תפסתי ממך, אני עדיין תופסתי ממך המון.
תודה.
רק בצורה אחרת היום. ואז מהנקודה הזאת, משהו קרה. כאילו, ועוד איך. מאוד משמעותי. שהייתי עדה לו כזה ממש בקטנה, כי עוד היית באיבו של תהליך, אז לא שיתפת ממש את כולו. אז היום, ככה הרבה שנים אחרי, מה עברת?
בדיוק, אני אספר פה היום, לך ולכולם. אגב, הכל כתוב גם בספר. אז אני אספר. בעצם בעצמאות הזו שיצאתי אליה ככה, צנחתי מצוק ולא היה לי מצנח, זו הייתה התחושה. התחלתי ככה באמת לקבל עבודות, ויצא ככה שאני רצה את הדרך. לא רק רצה את הדרך, אני רצה אותה בלחץ. היו שני סוגים של לחץ, לחץ לקבל עבודה, ואחרי שהעבודה נתקבלה, אז לחץ לבצע אותה ולהיות טובה.
כן.
וגם שיוכלו גם להעביר הלאה וככה. והסתכלתי גם מסביבי, ימינה ושמאלה, ומה ראיתי? כולם רצים את הדרך העצמאית בלחץ. וחוץ מזה שכולם בישראל בלחץ, וחוץ מזה שאני נולדתי בסובייט הזה לחץ, אני אכלתי לחץ לארוחת בוקר, צהריים וערב, ברוטב חצץ. ובאמת 8 שנים בעצמאות שלי, 8 שנים הראשונות, אני בעצם עצמאית תכף 16 שנים, אז חצי מהדרך, אני עושה את העצמאות ככה, וחושבת שאני ממש ממש אחלה.
כן.
בטוחה שככה עושים, והנה אני עושה, והנה זה מצליח, ואני גם סוגרת חודש, מה שנקרא. זה מה שעניין אז, לסגור חודש. זה היה ממש הלך רוח הישרדותי.
משימת על.
הישרדותי כזה, אני מביטה לאחור. מה שקרה זה שקרה משבר. אבל בא אחד חזק, אחד מטלטל, אחד כזה שנשמט את הקרקע, אי אפשר להגליץ' אותו עם אקמול ולקום אחר בבוקר כאילו כלום. ואני חושבת שזה לא היה רק מלחץ של עצמאות, זה לא יהיה נכון לומר. זה לחץ של כל החיים שעלה לי. אני כן אגיד בכוכבית שקדם לזה איזשהו אירוע של טקס שהשתתפתי בו, משנה תודעה, כאלה דברים. הנה, ברדיו.
וואו.
רדיו ישראל, תחילו את זה רגע. יש את זה בכל הקבוצות בפייסבוק, אז גם אני יכולה להגיד. אז זאת אומרת, אתם קודם כל לא יכולים להידבק בזה ממני. ראיתי כל מיני תגובות של בהלה. וגם זה לא יכול לקרות ככה סתם שבר כזה גדול. אלוהים הפקות סידרו לי את זה מאוד מדויק, כי הנשמה שלי כנראה מאוד רצתה לעשות שינוי.
כן.
ולהתקלף, ובאמת להישאר עם החלקים שהם אני, ולהיפרד מהחלקים שהם לא אני, ובאמת התחיל תהליך כזה של התקפי חרדה, חריף, חריף, חריף. ואני, הנה, יש צד טוב לסובייט, שלא יצא פה שאנחנו אנטי-סובייט. אני, מאוד היה לי חשוב לעבור את התהליך הזה, להבין בשורש, ולא רק ללכת לרופאים שיביאו לי כדורים ושאני תפקד, ובאמת נאבקתי על זה. אני חושבת 3.5 שנים הייתי ככה בשיקום, בהתאזנות. חלק מהזמן גם לא עבדתי. זה היה דרמטי, אני אומרת את זה עכשיו כאילו בכמה משפטים, אבל זה היה מאוד דרמטי. הייתי על הקצה, חשבתי שכבר יהיו עליי כותרות כאלה, זאת, היא הייתה בחורה מוצלחת ומוכשרת, והנה היא הייתה בשוליים של החברה, או בשוליים של העשייה, והיא כבר לא...
איזה תמונות עברו לך בראש כזה?
היה מאוד קשה, היה תמונות של... זהו, אני מחלה את עצמי, ממשהו כאילו, משהו אובדני כזה, משהו דיכוני, משהו... החרדה, מי שלא מכיר, זה קודם כל שלא תכירו, אבל חרדה ודיכאון, אני פחות מומחית, וחרדה אני ממש מומחית. חרדה היא המורה הקשוחה ביותר לאהבה עצמית.
אופה, איזה אמירה עכשיו הבאת.
זה בא לי להגיד לכולם, מי שחווה את הדבר הזה, שימי לב מה היא מספרת לך, איפה היא מספרת לך להתרקח. אני רוצה לומר שהשלוש וחצי שנים האלו, אני פשוט הייתי במסע של ריפוי עצמי וחקירה, ובמבט לאחור זה היה מדויק מאוד, מאוד מאוד, ובמהלך הזמן הזה אני התחלתי לכתוב לעצמי איזה שהם חוקי מקום חדשים, איך עושים עצמאות שהיא בלי לחץ ובלי אטרף ובלי סטרס, כי לא יכולתי לעשות אותם יותר, זה היה ממש אלרגי.
כן.
זה היה ממש אלרגי, הגופים שלי הגיבו כאילו שפכו עליי קומקום רותח, ככה חזק, ככה חזק, אני לא מגזימה.
אני מאוד אוהבת כשאת אומרת גופים, וממש בא לי שיבינו מה זה אומר.
אז גופים זה גם הגוף הפיזי וגם הרגש וגם הגוף האנרגטי, ויש עוד כל מיני גופים שאני אפילו לא מומחית באסטרלי, אני אפילו לא יודעת מה אני אומרת, אבל יש לנו כל מיני גופים, ואותי מאוד מעניין, חוץ מהפיזי כמובן שהוא המקדש של הנשמה, אותי מעניין מאוד הגוף האנרגטי והרגשי. הפכתי להיות מאוד קשובה בעקבות התהליך הזה, מאוד קשובה של מה באמת מפריע לי, מה באמת מכאיב לי, וגיליתי המון המון דברים שהכאיבו לי ולא שמתי לב, שהכאבתי לעצמי ולא ראיתי בכלל. ואם נתייחס לעצמאות, המון המון מקומות של של הלקאה כזאת, של לא עשית מספיק, וצריך זה, ויאללה, וכמו מקלות כאלה בצלעות, של יאללה ותעשי, ותראי את זה עושה ככה, וזאת עושה ככה, והצפה, והקול הפנימי בעיקר הוא המטריד ביותר. יותר מאחרים מבחוץ.
הרבה וככה, יותר.
הרבה יותר. הרבה אנחנו, יותר. זה דרך אגב אחד הגילויים המכאיבים, אבל גם המנחמים, כי אפשר לעשות עם זה משהו.
נכון.
שאנחנו, בסוף מה שהכי מכאיב לנו, זה אנחנו לעצמנו. וזו הייתה תחנה משמעותית מאוד עבורי, והתחלתי לכתוב לעצמי חוקי מקום חדשים, והתחלתי לבדוק אותם. לא האמנתי שאפשר לעשות ככה, שיהיה רך, שיהיה נעים, שאפשר יהיה לסיים יום עבודה, וזה נינוח, זה לא ככה עם הלשון בחוץ ומותש. ועד מהרה התחלתי ללמד את הלקוחות שלי של הקופירייטינג, כי אני מאוד אוהבת להעביר הלאה, זה הדלק שלי בחיים. ומפה לשם, כמו שריפה בשדה קוצים, הדבר הזה התאגד כולו לתוכנית אינטרנטית, אז היה, וקראתי לה מותר לי. ואחרי התוכנית האינטרנטית...
אני קניתי אותה, אני זוכרת.
כן, היא הייתה, כן, עכשיו שאני מביטה בה, היא נראית לי ממש וינטג'. זה בסך הכל לא מזמן, זה ב-2015, לא כזה מזמן.
מה שהיה ב-2015 כאילו בעידן קודם.
זה לפני הקורונה, זה בכלל...
מי בכלל...
דג וטוני, מנהרת הזמן.
דינוזאורים זה היה.
כן, מנהרת הזמן.
ממש.
והתוכנית בעצם מאוד עזרה לי לילד, להתחיל לעבוד על ספר. ובספר זה היה בעצם המסע הכתיבה הראשון שלי, ever, ever. והלכתי להביא הכל, הלכתי בספר הזה להביא את הכל, את כל הסיפורים שאספתי, את כל הכאבים שכאבתי, ואת כל העצמאים והעצמאיות שליוויתי, וגם להם יש בדיוק את אותו כאב, זה לא רק סיפור שלי.
ברור.
עד מהרה הבנתי שזה סיפור של כולנו, ועד מהרה גם הבנתי שזה לא רק של עצמאיות ועצמאים, זה של כל מי שהוא חי בגוף הזה.
נכון.
לכן השידור כאן לנשים בגיל המעבר זה הכי וולקאם למותר לי.
אז אני תכף אעשה את ההקשר באמת.
כן, זה בעצם, וגם העידוד זה לא מותר לי עכשיו לעשות שופינג או לקנות בפראות, זה לא הכיוון בכלל של מותר לי, הרבה אנשים חושבים בטעות שזה הכיוון, אבל זה לא לשם אנחנו הולכים.
אז תכף אני באמת כן. רוצה להתעמק בכיוון ולהבין את זה קצת יותר לעומק, כי אחרי הסיפור שסיפרת בעצם ברור, ואני רוצה רגע באמת לעשות את ההקשר הזה, שהוא כל כך obvious. עכשיו אתן גם המאזינות היקרות שלנו, תבינו למה, אני חושבת שכבר עכשיו אתן מבינות את ההקשר. כי בעצם מה שתיארת, אלינה, זה מסע שהמון המון נשים עוברות אותו סביב גיל המעבר. ממש במילים מדויקות את מה שתיארת עכשיו, רק זה עוד מתוגבר על ידי המערכת ההורמונלית, שגם, ואולי לפעמים גם מתופעל, זה כמו מין המתג הזה שלוחצים עליו, המתג ההורמונלי, שגם ממש מעורר את כל הדבר הזה, את הצורך בלעצור. הרבה פעמים זה מעורר חרדות שלא היו קודם, וכל מיני דברים שתמיד עשיתי ותמיד היה לי סבבה והחליק, פתאום לא מחליק. יש לי בלקאוט, זה חלק מ...
כן, אז אני אעזור.
יש לי מ... לא, זה בסדר.
אני פה ביחד איתה. בא לי דווקא להגיד כמה מילים.
אז תגידי.
כן, בא לי להגיד למי שפוגש את דברים דומים, לא משנה מה התחיל את זה.
כן.
הדבר הראשון שמאוד עזר לי, ובא לי גם שיהיה לכן, לכולנו, זה לזכור שזה גל. זה גל, וכתיבו של גל זה חולף. כי הרבה פעמים שככה יש, עולה לי מה שנקרא, אז יש באמת איזו תחושה כזאת של חוסר אונים, כאילו זהו, נתקעתי עכשיו על הדבר הזה, על מה שזה לא יהיה, על האי-נוחות הזאת, על ה... חרדה או מה שזה לא יהיה, אז זה גל. דבר נוסף, מאוד טוב יהיה ללמוד לעזור לעצמך איכשהו, זאת אומרת, בכלים שטובים לך. אני זוכרת שנעזרתי במטפלת בשיטת גרינברג, זה כזה עבודה עם גוף, וגם בהומאופתיה, שממש עזרה לי. בכל מקרה, היה לי חשוב כזה לא ללכת לכדורים, הכדורים, זה תמיד כזה נורא מלחיץ אותי, למרות שגם כדורים פה ושם זה כאלו שהם לא כבדים, בטח יש גם דברים טובים. אבל בכל מקרה, עבודה עם גוף היא נורא משמעותית בעיניי. אני זוכרת את עצמי על מזרן היוגה, ממש לא עושה שום יוגה, בזמן של התקף חרדה, בווליום מרשים, ופשוט מסכימה לו, כמה שזה טרפת ושגעת, מסכימה לו ומקשיבה לו, ואומרת לו, יאללה, קח אותי. מה שאתה רוצה, אני איתך. אני עכשיו מקשיבה לך. מה אתה רוצה ללמד אותי? והייתי זזה, הייתי עושה תנועות של מה שהגוף מבקש. ואני זוכרת שפעם אחת שהצלחתי לעזור לעצמי ולהתאזן, ושזה חלף, וזה קרה בזכות התנועה, זה נתן לי תחושת מסוגלות, ווואו, זה היה פשוט אדיר, וגם... כבר לא פחדתי מחרדות שיבואו בהמשך, כי כבר ידעתי מה עושים. אני חושבת שהיכולת הזאת היא אחת החשובות, אם את פוגשת משהו כזה.
אני כל כך, אני רוצה ממש לחזק את דברייך. אני חושבת שהם סופר חשובים, כי באמת אני מניחה שהרבה מאוד נשים שפוגשות את החרפה הזאת, אני לא יודעת איך לקרוא לה, שמגיעה כל אחת ומתי שהיא מגיעה לה, וגם זה לא איזה, בהכרח איזה משהו חד פעמי שקורה וזהו. זאת אומרת, זה יכולים להיות לזה שלבים, זה יכול לבוא בגיל 40 פלוס, כזה עוד בגיל טרום מעבר, פתאום סביב איזשהו משבר, נגיד גירושין או פרידה מהורי יקר או משהו כזה, או מחלה או לא יודעת מה, וזה יכול לבוא אחר כך בעוד איזה גל ממש סביב גיל המעבר ואחרה. זה מין עשור כזה שאין לו באמת חוקים. הכל, כאילו את אמרת את המילה, הקרקע נשמטה מתחת לרגליים, ואני באמת מרגישה שזה מה שנשים חוות הרבה פעמים, שהקרקע נשמטת. ובמקום הזה, זה נכון לייעזר בקרקע, כל אנשי המקצוע שזמינים לכם, אבל מה שאת אמרת עכשיו, בעיניי הוא איזה מפתח נורא יקר וחשוב, שגם אם את נעזרת, את לא נתלית. את לא עכשיו הופכת להיות מין אישה חסרת אונים, מחורפנת ובשגעת שרק צריכה שמישהו יציל אותה, אלא זאת באמת איזושהי הזדמנות, פז, כמה שהיא קשה ומורכבת, למצוא את הכוחות האלה בפנים, למצוא את העוגן מחדש, כי הכל מתחרבש, כל הקלפים כאילו נטרפים, ועכשיו משחק חדש.
ממש, ואני אוסיף, יש לך עוד משהו?
לא.
אני כזה בהתלהבות. כן. ממש מסכימה. אני גם יוסיף ש... אני לא יודעת, לא היה לי גיל מעבר, כן? אני בת 49, חגגתי שבוע שעבר.
תכף זה.
קמינה בעוד 3, 2, 1.
אוי שיט, אני בגל חום.
זהו. אני אמת אף פעם לא יודעת, אולי... טוב, לא חשוב. כנראה יהיה לזה סימנים יותר מובהקים. בכל מקרה, מה שרציתי לומר זה ש... אני משערת שגם כאן, כמו שאני חוויתי, גם נשים שחוות את גיל המעבר, הן בעצם בשינוי, משהו בפנים מאוד מאוד משתנה, משהו מתחולל איזשהו שינוי. והשינוי הזה, הרבה פעמים, אני לא יודעת כמה זה נכון, אבל מה שאני חוויתי זה שינוי מאוד חזק שהתחולל בתוכי, בגיל 41, כלומר זה לא היה גיל מעבר, זה היה הסיפור שסיפרתי, ומשהו... ישן מאוד רצה למות, כדי שמשהו חדש מאוד רצה להיוולד, והתנועה הזאת הייתה כן. קיצונית לנפש. וואו. ואני חושבת שככל שהסכמתי לא להפריע לתהליך הזה, לא להתנגד לו, ולהקשיב לו, ולתת לנשל הזה, נשל הנחש הזה, לנשור ממני מלא, ושגם לא יהיה שעריות. ככה זה יתברר במבט לאחור כצעד מבורך לי, לנשמה, להמשך הדרך, ויעידו גם סבביי, מכריי, משפחתי, וכל מי שמביט הביט על זה מהצד והיה מודאג, היה ככה.
כן.
זה היה מדהיג. גם עכשיו, שעברו כל כך הרבה שנים, אני עדיין פוגשת אנשים שאומרים, וואו, איזה שינוי עברת. אני כבר לא זוכרת האמת מי הייתי, אני זוכרת שהייתי אדם אחר, והרגשה בגוף, בתוך האור שלי, הייתה הרבה יותר דרוכה. ואני יכולה להגיד שאני הרבה יותר בהתרווחות בתוכי, ברכות. הנה, באתי לתוכנית רדיו, לא ידעתי שזה מצולם, אני בנחת, לא השתוללתי. יכולתי להשתולל. הנה דוגמה. אמרתי, זה בטח אודישן של לינה, שהיא בוחנת האנשים כמה הם עומדים מאחורי התורות שהם מלמדים. הנה, מותר לי.
זה אודישן של הבריאה.
באתי נטול.
של הבריאה. של
אלוהים הפקוטוש.
בדיוק.
זהו, אבל זה נצא צחוקים, אבל זה באמת, אני חושבת שכל התהליך הזה פשוט הביא לי את הגרסה שהיא הכי אני, והשיל ממני את כל החלקים שלא היו אני. זה היה התהליך שלי. אני מניחה ש...
מדהים.
בגיל מעבר יש דברים דומים, של שינוי שמתחולל, של תהליך התגלות, של אותה אישה בינה לבין עצמה, של דברים שנובעים מתוכה, והיא אפילו לא מכירה את עצמה.
זה בדיוק העניין, שיש כאילו שני תהליכים כזה שקורים במקביל, שאחד מהם זה משהו שקורה בגוף, והגוף מבקש משהו אחר. זה, אני חושבת שיעידו רוב אנשים, לא כולן, אבל הרוב, שמשהו בגוף מבקש משהו אחר. עכשיו, השאלה כמה אני קשורה לזהות הקודמת שלי, אם למשל לצורך העניין, אני רצה מרתון, או מתעמלת ברבק עכשיו על ספינינג 3 פעמים בשבוע או 4 פעמים בשבוע בחדר כושר, וזה חלק ממש מההרגלים שלי, מהזהות שלי, או שאני מאלה שתוכנים באחד בלילה פתאום מתלבשים על איזה גלידה וכלום לא קורה לי כי אני רזה וזה, ופתאום יש לי בטן ויש כל מיני כאלה זהויות
כן.
שגדולות כקטנות שמבקשות באמת לנשול, ואת תיארת משהו מאוד בעיניי מרפא, ואני מאוד עובדת ככה של לתת לדבר הזה רגע, כאילו, את אמרת, וזה דורש מאיתנו כוחות על חלל.
נשגבות ממש.
ממש, כאילו להיות בתוך הכאב, החרדה, הדבר הזה שנדמה שזה עוד רגע פשוט הורג אותך, זה או שאתה, כאילו, או שאת מתה, או שאת מתה, זהו, אין אופציה אחרת.
גם הכותרת, העניין, סליחה רגע, עניין עם הכותרות. אני אז אמרתי, קרה לי משהו טרגי, וזה תאונה, וזה הכותרת שנתתי.
אוקיי.
החולפות השנים, הכותרת השתנתה. קרה לי תהליך ריפוי מואץ, תודה אלוהים הפקות, תודה רבה. אז כשאת עוברת משהו כזה,
אני לזכור את זה, לזכור שזה...
אני עכשיו בתהליך התגלות, אני נולדת מחדש.
ממש.
זה נותן לזה טעם אחר לגמרי.
ממש. את יודעת שהכותרת, כאילו אפרופו מילים ואיזה, והקופירייטינג נגיד, צריך לעשות קופירייטינג לתהליך הזה של גיל מעבר. כן. כי את...
גיל התגלות. גיל ההתגלות.
לא, לא, את לא אמיתית, את משפריץ. היום, לא, אני חייבת רגע, אני עושה הפסקה, אני עושה פאוז, אנחנו בלינה פאוז, אז מותר לי, מותר לי, אנחנו נוסעות היום באוטו. לא, את תספרי את הסיפור, זה כזה יותר מצחיק. תספרי, אנחנו נוסעות באוטו וחותך אותנו. לא חשוב.
זה מוציא אותי שיפוטית, אבל יאללה, נזרום.
ממש לא.
חותך אותנו איזה רכב מצד ימין, או שהוא רוצה לחתוך, הוא היה כזה מבעיל. ועברנו לידו, וככה ראינו דמות ככה, טוב נו, קשה לי עכשיו ברדיו זה להגיד, ראינו ארס עם כובע,
התקלתי אותך.
לא, בסדר, אני מוכנה, ראינו ארס עם כובע מצחייה בתוך האוטו, וזה היה נראה שעוד, נהיגה זה רק אחד מהדברים שהוא עושה באותו רגע, ואז אמרתי ללינה, יאללה, ארסיון עליון, תן לעבור, משהו כזה.
עכשיו לא, אתם מבינים למה אני מתכוון, אתם מבינות, סליחה, שכאילו זה לא אמיתי, ללך ליד האישה הזאת, זה סטנדאפ מהלך. אבל רגע, נחזור.
תהליך גיל ההתגלות.
גיל ההתגלות, אני קונה.
יאללה.
מה אתן אומרות, הן קונות?
גיל ההתגלות והקלילות.
גיל ההתגלות.
טוב, זה למתקדמות.
זה באמת, זה בואי.
לא, אבל גיל
ההתגלות. שנייה, ההתגלות.
ההתגלות זה נפלא.
וואו. וואו,
נעים,
חזק.
נעים בלב.
נעים,
נעים
נכון, מוש... גיל ההתגלות.
נעים ורח.
איזה מדויק, איזה מדויק. זהו, אני חושבת שנולד לנו פה משהו.
מקסים, הנה עכשיו בא לי דווקא על זה.
אז יאללה, בואי, תקראי.
הבאתי כאן את מותר לי את הספר, ויש כאן קטע שממש בא לי להקריא, זה נקרא יותר לאט בבקשה. לכבודנו גיל ההתגלות ולכבוד כל הגילאים כולם. בקשה זו מגיעה אחרי הרבה שנות מהר, או מהר מדי לטעמי. יש לנו לחץ פופולרי פה בשכונה של ישראל. אנחנו דלוקים על זה. מאמינים שזה טוב, שזה מעיד על משמעות, על חשיבות, על דחיפות. אנחנו פשוט אוהבים דחוף. מחורים לזה. אבל בעולם מקביל, בו כל האפשרויות קיימות לטובתנו, אם נתבונן על הדחוף לחוץ היסטרי הזה, מבעד להדשת המיקרוסקופ, נגלה אקדח טעון. אם נביט עוד קצת פנימה, נגלה כתף שדחפו או אוזן שסובבו. עוד רזולוציה פנימה נראה לב מדמם, בוכה. המהר, הזה, הוא ההתעללות הפוגנית של העידן הזה. הכי מכאיב לגלות שאנחנו עושים את זה לעצמנו. מייצים בנו, לא עוצרים, לא את עצמנו ולא את הצד השני או את העולם. לא אומרים סליחה, אני צריכה יותר זמן, או לא מתאים לי, אני לא רוצה למהר, או רגע מאמי, אל תעיץ בי, זה מלחיץ אותי. או יופי שאתם ממהרים, אני לא ממהרת, אנחנו נעבוד בקצב שאני מגדירה, כי היצירה צריכה זמן. או שמעתי שדחוף לכם, ובכל זאת אני זקוקה לשבועיים על מנת להגיש את החומר. אני ניגשת לחבלים של הכביסה שלי, מחזיקה את הגיגית עם הכביסה הרטובה. אני יודעת שאני יכולה לתלות את הכביסה באפס זמן. יש לי את זה בגוף. אני יודעת לעשות את זה. הרי פגעתי בעצמי ככה המון פעמים. תליתי תוך דריסה עצמית, נתתי לידיים שלי למשוך בגד במינימום נוכחות. זה כאילו שהייתי מפקדת של עצמי. תליתי כאילו מישהו עומד לי עם אקדח צמוד לרקות. תליתי כאילו שאם אשתהה שנייה אחת יותר מדי, אאבד את חיי. ותליתי את הלב שלי לקינוח ליד התחתונים.
אוש, צמרמורת.
ואני יודעת גם לעשות אחרת. אז מה אם אין לי זמן? לא באמת הרי. אני עדיין רוצה לאהוב אותי כשאני תולה כביסה. פעולה שגרתית, יומיומית, חסרת קסם. ובכל זאת, אני יכולה לתלות כביסה כאילו שאני עושה אהבה עם עצמי. אני יכולה לפגוש את הרכות שלי. אני יכולה לתת לזרועות שלי לרקוד את התנועה שבהן בעדינות. אני יכולה להתייחס אליי במתיקות ולסיים את המשימה בתחושה נהדרת. תליתי כביסה ואהבתי אותי. הבגדים שלי מתנפנפים באוויר, נקיים ורקים. טעונים באהבה הזו שהרגשתי לעצמי בזמן שתליתי אותם. כמה יופי בתוך השגרה. טריפ.
יש לי צמרמורות בכל הגוף. זה בא לי לפקוט, באמת.
וואו.
את יודעת, אני יודעת שחלק גדול מהמאזינות שלנו לא שמעו מעולם את המושג הזה עיצוב אנושי, למרות שדיברתי עליו פה כמה פעמים. אבל זה מין מפה כזאת שבונים, וממש כמו המכניקה הזאת שאנחנו זזים איתה בעולם. ואחד מהדברים שגיליתי על עצמי כשלפני הרבה שנים עשיתי את המפה הזאת, זה ש... אני עובדת בקצב מאוד מהיר. בטבעי שלי יש לי קצב נורא נורא מהיר. והבנתי שאם אני נותנת לדבר הזה, אז I'm unstoppable. עד שאני לא נוסקת ומתה פשוט, אני לא עוצרת. ואחד הדברים שאת מדברת על הדריכות, אז... אני אעשה רגע את ההקשר, ושוב, אתן מוזמנות להזין לתוכניות קודמות שדיברנו על יותר בהרחבה לעניין הזה של מערכת סימפתטית ופרסימפתטית והכל, אבל מה שקורה בגיל המעבר זה שהמערכת הזאת שאצלנו שמופעלת על על המתח והלחץ וכאילו לתקתק עניינים, היא גם ככה מאוד מאותגרת. אז אם אנחנו עוד ממשיכות עם המתח והלחץ לתוך גיל המעבר, אנחנו פשוט מחלות את את המשאבים של הגוף שלנו, וזה מאוד לא בר קיימה. זאת אומרת, זה כמו עכשיו מדברים על כדור הארץ, שאנחנו מחלים את המשאבים. זה אותו דבר, אנחנו מחלות את המשאבים, ולעומת נגיד 200 שנה אחורה, שהיה נשאר לנו עוד... לא יודעת כמה זמן אחרי גיל מעבר לחיות, לא הרבה. היום אנחנו במצב שאנחנו יכולות לחיות 40 שנה, 50 שנה אפילו אחרי. אז כאילו חבל. ופה, בדיוק בנקודה הזאת, אני רוצה לבקש ממך כמה עצות, כלים, לא יודעת איך תקראי לזה בשפה המגניבה שלך.
חושבת שהכנתי שני תרגילי כתיבה.
או, מאמן.
בא טוב?
כן.
יאללה. אז כתיבה זה הכלי הראשי שלי, אני יכולה להגיד שאף פעם לא התאכזבתי מהכתיבה. אז המלצת הבית, תרגיל ראשון, מאוד פשוט, לאסוף שלושה דברים שהעיניים רואות מהמרחב, מהחדר. זה יכול להיות חפץ, זה יכול להיות תחושה. אני רואה עכשיו משקפיים, ספר, מיקרופון.
אוקיי.
נגיד, אלו המילים שלי, או שאני יכולה להגיד קור, שאני מרגישה מהמזגן. יכול להיות גם תחושה. התרגשות ושולחן.
אוקיי.
כל דבר, כל דבר. מה שחשוב זה שלושת המילים הראשונות שקופצות.
אוקיי.
העניין האינטואיטיבי יש לו חשיבות. והתרגיל הכתיבה הולך ככה. אני מזמינה אתכן לצאת לקטע כתיבה, שהכותרת שלו היא מה שלומי, כאשר המשחק הוא לשלב את שלושת המילים בטקסט שייצא. בהתחלה זה נראה מאוד מוזר, איך אני הולכת לשלב משקפיים במה שלומי, מה זה קשור. אבל זה מאוד מעניין לאן שהחלק שבפנים רוצה לדבר ורוצה להתבטא, לאן הוא ייקח את זה. וזה תרגיל אחד, תרגיל שהוא... אין סוף מופיע כמעט בכל סשן כתיבה, בכל סדנת כתיבה שאני מנחה. התרגיל הזה מופיע גם בסדנת הכתיבה לזוגות. אני מאוד אוהבת אותו, אני עושה את זה.
שאני עוד מחכה להגיע.
כן, את לגמרי הבאה בתור.
מתי יש?
זה קורה די ככה...
ספונטני.
בלי יותר מדי רעש ברשת.
אוקיי, אז מי שזה מעניין אותה, זה לינה מירקן בפייסבוק, גוגל.
אפשר לכתוב סדנת כתיבה לזוגות, אבל גם אפשר לדבר איתי. פשוט הכי קל, ואז כן, עושים משהו כזה אינטימי.
אז אני רגע אחזור על התרגיל. אז את לוקחת שלושה דברים, או חפצים או תחושות.
או גם וגם.
האינטואיטיבי, מה שקופץ לך ראשון כזה לראש. ועם המילים האלה, את בעצם משלפת אותן בתוך...
קטע של מה שלומי.
מה שלומי, אוקיי.
עכשיו זאת הזדמנות, כי אנחנו לא שואלות את עצמנו מה שלומי, ואנחנו בטח לא משיבות. מילא לא שואלות, אבל לא משיבות.
נכון.
והתרגיל הזה, מה שהוא עושה, הוא התרווחות. לקחת פשוט המון רגשות שמתחוללים בפנים, מקבלים מקום. פתאום יוצא איזה ביטוי פיוטי על משהו. פתאום יוצאת איזה הוקרת תודה כזאת פנימית, או תקווה, או משלה. זה תרגיל שהלב מאוד אוהב. מאוד. אז תנסו את זה, ואם בא לכם לשתף. אני מאוד אוהבת את זה, אני עושה את זה די הרבה.
אוקיי.
כי אני רואה כמה שזה מעניק. אז זה היה אחד. תרגיל שתיים למתקדמות שרוצות ככה, מי שרוצה, איזה קשר. אני קוראת לחבר'ה למעלה אלוהים הפקות, אבל כל כינוי, בורא, בריאה, אלוהים, כוח עליון, עם האדמה, whatever. אדמה זה למטה, לא חשוב. אז זה הולך ככה. שאני רוצה איזשהו קשר עם מה שמבעד לגלוי, ולא רק קשר, אני רוצה הדרכה. אני רוצה תמיכה. אני רוצה שיגידו לי שהכל בסדר. אני רוצה אולי שיגידו לי כל מיני דברים שאני צריכה שיגידו לי עכשיו.
כן.
הכתיבה היא אלופה בזה. אני כן אגיד שטוב להקדים ולעשות 7 דקות כתיבת רצף, כלומר כתיבה כזאת לחמם את המנועים, ומי שלא מכירה זה של דרך האמן, של ג'וליה קמרון, זה מאוד פופולרי. פשוט לעשות 7 דקות כתיבת רצף, כתיבה רצופה, ואז לגשת לתרגיל הזה.
תקווה רצופה זה בעצם כזה שכותבים, גם אם אין מה לכתוב, אז אני אכתוב, אין לי מה לכתוב, אין לי מה לכתוב, וזה מעצבן התרגיל הזה, אין לי כוח לזה, אבל העיקר שאני לא אפסיק לכתוב.
בדיוק, ואני כותבת את כל מה שרץ לי בראש. לא עשיתי את הכביסה, אני צריכה לשלוח את התשלום, למה הוא לא צלצל אליי, אז אין מעצבנו. כל מה שרץ לי במחשבות שלי, והדבר הזה הוא ממש מקלחת.
נכון.
הוא מקלחת, הוא מאוד מאוד תומך, והוא גם מחמם את עברי הכתיבה, אני אוהבת להגיד. כמו חימום. אז אחרי 7 דקות כאלו, אפשר לעשות כל תרגיל אחר, זה ממש מתאים. הוא טוב כתרגיל מקדים לכל משהו אחר. אז התרגיל הזה של הדרכה מלמעלה, אני פשוט מתחילה במילים, אלינה, ביתנו האהובה. כמובן שתשימו את השם שלכן, ושימו לב כבר לאנרגיה שמופיעה, מתחיל איזשהו רצף של מילים. ההמלצה שלי פשוט לתת למילים לקחת אתכן. אתם גם תרגישו בגוף, יכול מאוד להיות אנרגיה אחרת. יצאו אולי מילים שאתן לא רגילות לשמוע או לא רגילות לכתוב בעצמכן. אתם תרגישו נוכחות. אני עשיתי את זה אין סוף פעמים, זה אף פעם לא יחזב אותי. כמובן שאם באים לשם עם ציניות וספק זה לא עובד, אבל עדיף מראש להשאיר את זה
מחוץ לדלת, כן.
ליד האוטו, משהו כזה. ליד הילו, ההוא ששכחתי את המצנח. בכל מקרה, תנסו את זה. שם פרטי, ביתנו האהובה. תנשמו את זה, תעצמו עיניים. קחו כמה נשימות, תיכנסו ככה, ותראו מה מופיע. ומופיע הרבה פעמים טקסט כל כך מנחם, של או אמא, או אבא, או הורים, אלוהים ממש. שמה זה אוהבים אותנו, ומה זה בעדנו, ופשוט הם רואים את הדרך הארוכה, והם אומרים, הכל בסדר, את עושה מעולה, את מעולה, כל הדאגות שלך, אין לך מה לדאוג אותם. זה מגיע טקסט מהסוג הזה. אם יצא לכם טקסט אחר, מההתחלה. אם יצא לכם טקסט שיפוטי, זה לא התרגיל. לא, זאת אומרת, זה דורש איזו התמסרות להאמין, להקשיב לזה. אם יוצא משהו שהוא לא נעים, זה תמיד יהיה מסר אלוהי, התרגיל הזה, אוקיי? אז זה רק ככה מפתח להבין שאם אני בכיוון או לא. אם יוצא לי משהו לא נעים, זה לא הכיוון. זה לא הכיוון.
מדהים. אז איזה שני תרגילים מדהימים נתת, ממש.
זה כיף. כן, אני מאוד נהנית מהם, ממש. ספרו איך הולך גם, אני ממש אשמח לשמוע.
כן, כן, אנחנו שתינו נשמח ממש סקרניות, ונשמח לשמוע מה גיליתן.
ספרו מה שלומכן.
בדיוק. אני חושבת שאחת הבקשות העמוקות, אני לא רוצה להכליל ולהגיד לכל אישה, אבל לרוב אנשים, או לאלה שאני פוגשת, בסדר? היא לעשות איזו עצירה בנקודת זמן הזאת שמשהו מתחיל. לעשות רגע עצירה ושנייה להבין מה קורה, לאן פניי. והתרגילים שהצעת, אלינה, הם ממש יכולים להיות איזה מפתח.
עוגן,
להגיע ממש, לשם, כן. עוגן. אז אני רוצה להגיד לך תודה, שהגעת היום.
תודה רבה לך, לינה אהובה.
היה לי ממש כיף איתך.
זה דרך הזמן טס פה, תוך שתי שניות.
מה זה? תוכנית. לא הספקנו כלום. אני אומרת לך, אנחנו כבר החלטנו, אני ואלינה, שאם משלמים לנו פה, שוקי שומע. לא, אבל פה זה רדיו כזה חברתי, לא משלמים פה, אבל אם משלמים לנו נגיד 15,000, אני ולכל אחד כמובן, אני ואלינה פה כל היום, זה נעשה לכם תוכניות, וזה כן.
בסדר, אנחנו על זה.
אנחנו על זה. מה ביקשנו כבר?
בוא נגיד שזה כיף לתת את מה שרוצים לקבל, ואני חושבת כשעושים את זה, השפע מצטרף, תראי.
כן, אנחנו לגמרי על זה.
השפע תופעת לוואי. השפע זה מילה, אני אוהבת להגיד כסף, זה המילה החדשה של שפע. יציאה. אז הכסף הוא תופעת לוואי, כשעושים את מה ש...
אפשר להוציא כמה סטיקרים פה מהתוכנית הזאת, אני אומרת. ואנחנו ככה, עם הבנימה האופטימית הזו של שפע, זה כסף וכסף זה שפע. ולא רק לארסיון עליון, אלא גם לאנשים כמונו שמתעסקים ברוח. הנה חיברתי לנו את המותר. גם לנו מותר.
לא רק לארסיון עליון, לרוסיון עליון.
גדול.
ביבה לסובייט.
גדול.
שלא יצא לנו פה איזה.
אז אנחנו ממש מתוך ככה המקום הזה, השמח. ניכנס למדיטציה שלנו, שאנחנו מקדישות לכמה דקות בסוף כל שידור. והרבה פעמים אני לא באמת יודעת על מה הולכת להיות המדיטציה. וגם היום אני לא באמת יודעת. וזה כל המהות, אני חושבת, של התקופה הזאת, שאנחנו לא באמת יודעות מה יהיה, איך יהיה. אבל אם הולכים את הדרך, עושים את הצעד, ועוד צעד ועוד צעד, אז פתאום מתגלה איזה דרך. אז אני רוצה להזמין אותך, מאזינה יקרה, איפה שאת נמצאת, בעבודה, בבית, לקחת לך ממש שתי דקות של נשימה, של עצירה. אם הקשבת לתוכנית, אז בטח זה הציף והעלה כל מיני דברים. אולי נגע במקומות שלך, פגש אותך. ואני רוצה לבקש ממך רגע להיות עם מה שעלה. רגע להתבונן בגוף ולראות איפה זה. איפה הנקודה שננגעה? ויכול להיות שאת באיזה עומס מחשבתי ואין לך כוח אולי לעשות התבוננות פנימה בשעה כזו של היום. אז אני מזמינה אותך רק לנשום. רק לעשות פאוז קטן של נשימה, של אהבה לעצמך. ולהיזכר בכל הרגעים של היום הזה. שהיית אלופת עולם, ואני בטוחה שהיו הרבה כאלה. שהספקת, שעזרת למישהו. שהצלחת באיזה משימה, שחייכת חיוך כזה אוהב לילד שלך, או סתם לבן אדם לא מוכר ברחוב. שהיית עם הלב שלך. ולהוקיר את עצמך על זה.